רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את פרופסור יניב רוזנאי, שהוא פרופסור חבר למשפטים בבית הספר הרי רדזינר למשפטים של אוניברסיטת רייכמן. ובפרק זה, מה שרצינו להשיג זה באמת שיחה טובה וקולחת בין מתנגד משכיל של רפורמת המשפטים של שר לוין, ובין תומך של הרפורמה לאלן עבדכם הנאמן. ואני חייב לומר שהצלחנו, ובגדול, כי בכנות הגענו למצב שבו שנינו מדברים אחד עם השני, מתייחסים אחד לטיעונים של השני, ופיתחנו גם שיחה מאוד מעניינת לגבי הנושאים שעל הפרק, ואנחנו מבטיחים לכם כמובן גם שיהיה פרק נוסף, כי לא הספקנו לדבר על כל הנושאים, שהרי פרופסור רוזנאי הוא אחד המומחים הבכירים בעולם לדוקטרינת התיקון החוקתי שאיננו חוקתי, או בעצם מתי לא ניתן לתקן את החוקה, ואיזשהו גוף, אולי בית המשפט, צריך להתערב ולקחת פיקוד אפילו על תיקון שכזה. כמובן שמדובר בסוגיה מאוד רלוונטית ומאוד נפיצה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום פרופסור רוזנאי, מה שלומך?
אהלן, תודה על ההזמנה.
תודה שבאת. האמת היא השאלה הראשונה שהייתי שמח לשאול אותך, אולי קצת לא קשורה לתחום המשפט, או נראית ככה כמו משהו, נקרא לזה, איזוטרי, ושלא בתחום המומחיות, אבל הייתי שמח לשאול, האם אתה תשמח לחיות במדינת ישראל, נקרא לזה שהחוק שלה הוא ראוי, אבל יש אולי סכנה לעצם קיומה, עזוב רגע מדינה יהודית, מדינה לא יהודית, או שתשמח לחיות במדינת ישראל עם חוק אמנם שהוא לא ראוי, חוק שאולי נקרא לזה לא שוויוני או משהו בסגנון הזה, אבל שמבחינה ביטחונית, לפחות מעמדה מבוסס, ויודעת להילחם מול אתגרים. אני חושב שזה אחת השאלות שבסופו של דבר נמצאות בלב המחלוק בין הימין והשמאל בימינו. כולם רוצים איזשהו חוק שוויוני, איזשהו חוק ראוי יותר, חוק שהוא יותר לענייני טעם, אבל מרגישים שיש לזה מחיר.
א', אני לא יודע מה זה חוק לענייני טעם, אני חושב ש... אני גם לא חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא תשובה בינארית. כי תמיד בכל מדינה, החוק או הזכויות מנסה לאזן בין אינטרסים שונים. כלומר, הגשמה של עקרון השוויון, הגשמה של ערכים בכלל, של ביטחון המדינה, של שלום הציבור, של בריאות הציבור, כל הגשמה של הערכים היא תמיד ספקטרום. זה לא עניין בינארי. ההבדל בין ערכים לכללים שהם בינאריים, אני יכול להגיד לך, תמיר, סבי זירות. סבי זירות זה ערך, זה עיקרון, זה לא כלל שאומר אסור לך לנסוע מעל 30 שזה בינארי. אתה יכול לנסוע יותר בזירות, אתה יכול לנסוע פחות בזירות, ולכן אני מאוד שמח, אני אשמח ושמח לגור במדינה שהיא יהודית, שיש ביטחון לתושבים, ושזכויות יסוד של האדם נשמרות. כלומר, אני לא בכך רואה בזה סתירה, כל עניין של מהו האיזון הראוי שהוא... פעמים רבות נגזר למקרים קונקרטיים ולא איזה משהו שאפשר להגיד אותו באופן עקרוני ואפריורי.
ואז, למה אני שואל את זה? כי בעצם חלק מההתערבויות של בגץ הן התערבויות נקרא לזה ערכיות, הן התערבויות שנוגעות לתחום המוסר ולאו דווקא לתחום המשפט. אתה מסכים?
לא.
אוקיי.
בכל...
תן לי להדגים ואז נשיב ואז נראה לי זה יותר ברור למאזינים. הפסק דין האחרון של השופט רובינשטיין היה כמובן לגבי זכותו של האסיר ל-4 מטר רבוע. ברגע שהוא מקבל הכרעה כזאת, שהיא הכרעה, שוב, לטענתך, למרות שלא אמרת אותה עדיין, אבל משפטית, ולא מתחום הערכים, לא מתחום המוסר, אז יש שתי ברירות. או להגדיל את התקציב של שירות בתי הסוהר בצורה משמעותית, בשביל באמת לספק את אותם 4 מטר רבועים לאסיר, שהם זכות אדם שהוקנתה לו על ידי השופט רובינשטיין, או שהוא לפחות חשף אותה או גילה אותה, או לשחרר אנשים לרחוב, לשחרר אסירים לרחוב, טרם סוף תקופת המאסר שלהם. עוד דוגמה זה לגבי פסיקות כאלה ואחרות לגבי מסתננים, האם לקחת להם חצי או שליש מהמשכורת כפיקדון עד שהם יצאו מהארץ זה דבר חוקתי או לא חוקתי, דבר שפוגע להם בזכויות היסוד או לא. אתה טוען שזה משפטי, אני טוען שזה, זו הכרעה מתחום המוסר.
אני לא טענתי כלום.
אוקיי. בבקשה.
אני רק טוען ששוב, אין, זה לא בהכרח שזה או-או. זה קודם כל הכרעה שהיא משפטית, ואם תרצה נורא, אני אוכל לפרט, היא בוודאי גם הכרעה ערכית, ואני אסביר למה אני מתכוון. בכל מדינה דמוקרטית, או לפחות כמעט בכולן, כשבית המשפט מפעיל ביקורת חוקתית, משתמש במבחן של פרופורשנליטי, של מידתיות. מידתיות זה מבחן משפטי, שמורכב מכל מיני מבחנים, בוודאי בתוך המבחנים האלה, יש בו גם איזון ערכי. לכן, זה לא או-או, זה גם וגם, זה מבחן שהוא גם משפטי וגם ערכי. כשהשופט אליקים רובינשטיין, מנסה לבחון עמות מידה למרחב מחייה של אסירים, הוא לא עושה את זה כי זה בא לו מהראש וזה נשמע לו הגיוני. הוא עושה את זה בהסתמך על סטנדרטים מסוימים, הוא בוחן מה האמנות הבינלאומיות אומרות, הוא בוחן מה קורה במקומות אחרים, מה נחשב לאיזשהו מרחב מחייה מינימלי, ולפי זה מנסה לגזור, בהתאם לתנאים אצלנו, מהו המרחב הראוי. ולכן, שוב, אני לא חושב שיש איזושהי סתירה בין השתיים, זה כמובן מבחנים משפטיים, שהם מערבבים מבחנים ערכיים, ולכן, למשל, בין היתר, אם אני הזכרתי את מבחני המידתיות, המבחן הערכי הכי בולט בתוך מבחן המידתיות, זה מה שנקרא מבחן המידתיות השלישי, כן? של עלות כאילו מול תועלת. זה המבחן שכאילו בסוף הכל יורד לתוך, אוקיי, בוא תגיד לי מה אתה רוצה, מה אתה חושב.
רוב החוקים שנפסלו, נפסלו על סמך המבחן הזה, אני חושב שזה כולם חוץ מאיזה פסילה אחת או שתיים, אחת פרוצדורלית ואחת תכלית ראויה. אני לא זוכר בדיוק איזה פסק דין זה.
מנהלי השקעות, למשל, זה המבחן דווקא האמצעי שפגיעות הפחותה. אגב, אני חושב שהרבה מאוד, גם אם לא היה לנו את המבחן השלישי, לדעתי חלק מהחוקים היו יכולים להיפסל, בוודאי על השני, אולי אפילו אחד על הראשון, אבל בוודאי שהיום הרבה יותר נוח בסוף לרדד את זה לעניין הזה, כי שם יש הכי הרבה מרחב תמרון לשופטים. ולכן, בוודאי זה שילוב של עניין משפטי, עניין ערכי. אגב, בדיוק בגלל זה, אני הצעתי במחקר שפרסמתי עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה, שפסילת חוקים לא תעשה על חודו של קול. כלומר, אם יש מצב של 5-4, לטעמי לא ראוי לפסול חוק. כי שוב, בגלל שמדובר ב4 שופטי מיעוט לצורך העניין שחושבים שפגיעה בזכויות היא מידתית, 5 חושבים שהיא לא, אז זה מקרה ראוי להנצגת שיקול הדעת השיפוטי, לקחת צעד אחורה ולהגיד לפוליטיקאים, אנחנו מכבדים את הכרעתכם, מחזירים לכם את הכדור, אנחנו אולי מכריזים על זה שזה, יש פה דעת רוב שחושבת שזה לא עולה בקנה אחד עם חוקי היסוד, אבל מחזירים לכם את זה לשיקול דעתכם. אבל אם יש כבר איזשהו הרכב רחב יותר ורוב מיוחס מבין השופטים שחושב שהפגיעה פה היא קיצונית, כי צריך להבין, כבר היום אפשר לפגוע בזכויות. זה לא שברור שכבר היום אפשר.
אפשר להגיד, אתה תסכים עם האמירה שכמעט כל החלטת ממשלה פוגעת בזכויות? הרי כל הטלה של מיסוי או כל שירות ציבורי שינתן, אז הוא כסף שנלקח בכפייה מהאזרחים, או כסף נוסף שנלקח בכפייה מהאזרחים, שהאזרח לאו דווקא רוצה לממן את אותו שירות, הוא לאו דווקא רוצה לממן רבנים, את הרבנות, את הכשרות, הוא לא רוצה לממן בתי ספר שמלמדים בהם חומרים כאלה ואחרים שיש בהם ניחוח אנטישמי, כמו בבתי ספר במזרח ירושלים, מי שמממן זה אנחנו, אבל לומדים מתוכנית הלימודים של ירדן, אז אני לא רוצה לממן את זה. אם הם ילמדו ציונות כמו שצריך, אין בעיה, אני אשמח לממן. אבל כמעט כל צד של הממשלה או של הכנסת פוגע בזכויות אדם.
אני חושב שזו פרשנות מאוד רחבה של זכויות חוקתיות. אני לא חושב שבית המשפט ככה מפרש את זה. אפילו בית המשפט מאוד נזהר מלהגיד שמיסוי כשלעצמו הוא פגיע בזכות החוקתית לקניין. מאוד מאוד נזהר, ויש לנו כל מיני אמרות אגב לכאן ולכאן. לכן אני חושב שזו פרשנות רחבה מדי. ושוב, אני חוזר לנקודת המוצא העקרונית. חוקי היסוד וכל המהפכה החוקתית בנויים על הרעיון שאפשר לפגוע בזכויות. זה כל הרעיון. אפשר ואפילו נדרש לפגוע בזכויות כדי להגשים אינטרסים ציבוריים שונים, זה ברור. השאלה היא האם הפגיעה הזאת היא באמת לא יותר ממה שצריך, וזה הנטל שמוטל באמת על המחוקקים, על הממשלה כשהם מגבשים מדיניות, לוודא שהם לא פוגשים, שהם לא פוגעים, סליחה, בזכויות, סתם כי הם יכולים וכי זה נוח, אלא באמת לנסות מאמצים למזער את הפגיעה בזכויות, בסוף זה הזכויות שלנו, זה לא של המדינה. אנחנו במחאות מפקידים אותם לטובת המדינה, כדי שנוכל לחיות פה במדינה ריבונית וכו'.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אז בואו ננסה להגיע בעצם לשאלה המרכזית של מי אמור להחליט, שהיא מגיעה כמובן יחד עם השאלה, מי ישמור על השומרים. יש לנו בעצם בעיה עם טבע האדם הזה. אנשים נוטים לרצות יותר כוח, אנשים רוצים, נוטים לראות את מה שהם רואים כתפיסת העולם היותר נכונה, שאם כולם ילכו על פיה אז יהיה יותר טוב, ואין לנו הרבה ענווה. המנגנונים שאני מכיר הם בעצם נחלקים לשני עולמות תוכן. עולם תוכן אחד הוא עולם תוכן המוסדי, שבעצם אומר פסילה של חוק תהיה רק ברוב מיוחס כזה או אחר, נגיד אם ההרכב הוא של 9 שופטים, אז או פה אחד, או 8 שופטים, 6 שופטים, כפי שאתה הצעת באחד המאמרים שלך. וזה עולם תוכן אחד. עולם תוכן אחר אומר לא, אם נפקיד את האנשים הראויים, את האנשים החכמים, במקומות המפתח, אז אנחנו סומכים עליהם שהם יובילו את החברה בזכות האינטלקט היתיר שיש להם, בזכות הניתוק שלהם מהבחירות ומהפופוליזם ומכל מיני דברים שהעם בסוף רוצה לדחוף אותם לכיוונים האלה, והם יהיו שומרי הסף שיגידו עד כאן. אלה שתי עולמות התוכן, אתה מסכים איתי?
לא.
לא, אוקיי. איך אתה מחלק את זה?
אני חושב ששני עולמות התוכן האלה קשורים. אני לא חושב שמישהו אומר שבגלל שהאדם הוא יותר חכם הוא זה שצריך להחליט. השילוב של מנגנונים מוסדיים ש... מבטיחים לצורך העניין שאדם אחד יהיה נתון ללחצים מסוימים פחות או יותר, שישקול שיקולים אחרים מאשר שיקולים שאדם א' שוקל. כלומר, יש חיבור, אני חושב, בין המנגנונים המוסדיים למנגנונים של קבלת ההחלטות. וכאן אני רוצה לחבר את זה רגע ל...
אבל אתה אומר גם וגם.
מה הכוונה גם
לא,
וגם?
לא, תראה, בסוף אנחנו צריכים לעשות הכרעה.
כשמדברים על שיפוט, על משרות שיפוט, בוודאי שיש לנו גם וגם, כי יש איזושהי רמה מינימלית, יש מבחני תוכן שאנחנו קוראים, לא כל אחד אדם יכול להיות שופט, צריך לעבור גם להיות כמובן משפטן, לא חייב, אבל עקרונית הוא אמור להיות משפטן, אמור לעבור מבחני סינון מסוים, כדי לעמוד ברמת ידע מסוים, אז בוודאי שעניין התוכן הוא רלוונטי, אבל יש פה עוד מנגנונים אחרים שהם מוסדיים.
כן, אבל השאלה הייתה קצת יותר רחבה, זאת אומרת, מי בסוף אמור להיות לו את המילה האחרונה? הייתי פעם אחת בסיור בבית המשפט העליון עם תלמידים שלי, אני מורה בתיכון, והמדריכה יכול להיות, אולי היא לא פרשנית משפטית מוסמכת, אז לא יודע כמה להסתמך על המילים שלה, אבל היא אמרה, שימו לב שבית המשפט העליון הוא מעל הכנסת, בבחינה הגיאוגרפית, הוא יושב כלא יודע, 30-40 מטר מעל הכנסת, וזה לא סתם, זה כי אנחנו בעצם רואים אותו כמין מבצר הדמוקרטיה, הוא אמור לשמור לנו דמוקרטיה, רגע, אבל... לא הכנסת אמורה לשמור על הדמוקרטיה, אולי בשילוב, אולי בפיקוח, אולי באיזונים ובלמים. מה זאת אומרת? בית המשפט העליון הוא מעל. אז בסוף, זאת השאלה. מי מעל? מי אמור לקבל את ההחלטה? מי אמור להיות לו את המילה האחרונה?
קודם כל, תמיד שאני שומע את העניין הזה עם בית המשפט מעל הכנסת, אני אומר, בסוף מי שהכי גבוה שם, מי שהכי גבוה שם טופוגרפית, זה הסינמה סיטי. מי שחושב שבית המשפט הוא העליון, אז הוא חי בסרט.
האמת, זאת אמירה מעולה, כי בסוף יש, אני לא זוכר של מי אמירה הזאת, אבל שהפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות, וזה בדיוק יושב יפה אצלנו, התרבות בסינמה סיטי, במורד הזרם, בית המשפט העליון, ובמורד הזרם הכנסת.
אז השאלה הזאת היא שאלה, היא שאלה מורכבת למי המילה האחרונה. היא מורכבת כי כל אחת מהתשובות שניתן לשאלה הזאת היא בעצמה מורכבת. לצורך העניין, אם אני אענה לך את התשובה הפשטנית, שמי שמכריע הוא העם. אוקיי, יופי, אחלה רוזני. ומי זה העם? מי מחליט מי זה העם? מי מחליט מי לוקח חלק בעם? אבל כל תשובה שאני אתן לך היא מורכבת. אגב, אני לא חושב שבית המשפט הוא העליון, אלא אני חושב שהמשפט פה בהקשר הזה הוא העליון. כלומר, לא בהכרח מערכת המשפט. אבל... בוא ננסה רגע לפרק את זה. ברוב המדינות בעולם, על החלטות חוקתיות, האם חוק סותר את הנורמות החוקתיות, לבית המשפט יש את המילה האחרונה. גם זה, אני שם רגע בדיסקליימר או בסימן שאלה, כי בסוף יש מנגנונים של שינוי החוקה. ולכן זה לא שבית המשפט הוא במחאות הריבון המחליט האחרון, כי תמיד אפשר להתגבר על ההחלטה שלו.
כלומר, אם משהו מספיק מפריע לכם, תשאלו את החוקה.
נכון, עכשיו, למה זה, אני אומר את זה, את הדיסקליימר הזה בגבולות מסוימים? ראשית, כי בהרבה מאוד מדינות, מנגנון השינוי החוקתי הוא קשה עד כמעט בלתי אפשרי. קח את החוקה האמריקאית, חוקה הכי נוקשה בעולם, בלתי אפשרי היום לתקן את החוקה. בלמעלה מ-200 שנה התקבלו 27 תיקונים.
רגע, מבחינה פרקטית אתה מדבר.
פרקטית. לא, זה שיש הוראה, סעיף 5 לחוקה, שקובע מנגנון לשינוי, זה אחלה. ואולי הוא היה גם הגיוני כשהיו פחות מדינות. אבל ככל שצריך לעבור גם 3/4 אישור במדינות, אישור של 3/4 המדינות, אז הרבה יותר קשה לעשות את זה היום. ושוב, הראיה גם שמאז 1791 היו לנו 17 תיקונים, שהתיקון האחרון, ה-27, אמרתי 17 כי היו 10 תיקונים בבת אחת.
כן, מה שנקרא מגילת הזכויות.
בדיוק, מאז היו לנו 17 תיקונים, שהאחרון בהם הושר אצל המחוקקים, לא זוכר בדיוק את השנה, לדעתי זה 1798, ולקח 200 שנה לאשרר אותו. הוא שר ב-1992, זה היה התיקון האחרון. כלומר, אז אני, שוב, אני לא חושב שזה באמת קיצון אחד, והנוקשות או הגמישות של החוק, תיקון החוקות הונה, אבל בהרבה מאוד מדינות, א', קשה מאוד לתקן את החוקה, כמו בקנדה ובארצות הברית. שנית, בהרבה מאוד מדינות יש מאפיינים בחוקה שפשוט אי אפשר לגעת בהם. כמו למשל בגרמניה. בגרמניה גם אם 100% מהמחוקקים רוצים לשנות את החוקה כך שיפגע בכבוד האדם, הם לא יכולים. כאילו הם מנויים. אז אתה אומר מה, הריבון לא יכול להחליט? לא, לא, הוא לא יכול. גם אם המחוקים רוצים, הם לא יכולים.
רגע, אז גרמניה מאוד מיוחדת. זאת אומרת, לקחנו כאן שתי מדינות מאוד מיוחדות, אחת עם חוקה מאוד מאוד נוקשה, שפרקטית מאוד קשה עד בלתי אפשרי לתקן אותה, ושנייה זאת גרמניה.
אני רק אגיד מרכיב שלישי.
שנייה, רגע, שתחת מגפי הכיבוש האמריקאי, הכיבוש המיטיב האמריקאי, מהנאצים כמובן, אז הם אמרו להם, תקשיבו, אתם, אנחנו לא רוצים שתתפרעו לנו יותר, אתה מנדנד לא, בראש, אני... רגע, בלתיין להשלים רגע את זה. אז תחת מגפי הכיבוש האמריקאי מטיב, אמרו להם, תקשיבו, אתם יותר לא מתפרעים, יש לכם סעיף אחד בחוקה שלא ניתן לשינוי, אנחנו חוששים מתנועות לאומניות, קיצוניות, שבאו מגרמניה, או מתנועות מלחמתיות, יש לכם משהו אחד שבלתי ניתן לשינוי.
אני אגיד לך למה הנדנתי בראש. א', כי ספציפי לגבי גרמניה, הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב, במובן הזה שהרי החוקה הגרמנית ש... נכפתה, מה שנקרא imposed constitution, נכפתה על ידי האמריקאים, נכתבה למעשה על ידי ג'נרל מקארתור והאנשים שלו, היא הייתה חוקה זמנית. היא הייתה חוקה זמנית, והיא שם הוראה שהעם הגרמני כמובן יכול ורשאי לכתוב חוקה חדשה, וכשהיה את האיחוד,
איחוד של מערב המזרח, בשנות ה-90,
עקרונית, הציפייה אצל חלק מהגרמניה הייתה, אוקיי, בואו נכתוב עכשיו חוקה חדשה, והם אמרו, לא, אנחנו מרוצים מהחוקה הזאת, ומרוצים מפסקת הנצחיות ומההגבלות האלה, ושימרו אותם. אבל עוד סיבה שהנהנתי זה שזה לא איזה ייחודי לגרמניה. היום 40% מהחוקות בעולם כוללות כאלה הוראות.
הוראות שריון, סליחה, לא שריון, הוראות...
סוג של, קוראים לזה, חלק קוראים לזה פסקאות נצחיות כאלה, אני לא אוהב כל כך את המונח נצחיות, כי שום דבר לא נצחי. אבל הגבלות מוחלטות נקרא לזה, שאומרות ש... גם אם עכשיו רוב מסוים, שיש לו את הרוב לתקן את החוקה, רוצה לעשות דברים מסוימים, יש דברים שהם מחוץ לשולחן. הנקודה השלישית...
רגע, אבל הדברים האלה, אם אנחנו רגע מדברים על החוקה, אז הדברים האלה מושרו באיזושהי דרך, או על ידי העם, או על ידי כובש אמריקאי מטיב, שנתן טיוטה, הצעה שאפשר לדבר עליה. אבל לא בתוך המנגנון הרגיל של הכנסת. המנגנון אצלנו הרגיל של הכנסת, הוא משהו מאוד מיוחד, שהוא בעצם... כתב במרכאות כפולות את החוקה, ואז שוב יש לנו מנגנון מאוד מיוחד שבית המשפט העליון, הוא בית המשפט העליון היחידי בעולם, שבעצם אמר, אוקיי, אני עכשיו מצהיר, אני עכשיו מפרש את מה שאתם עשיתם, כחוקה גמורה בעלת עליונות על החקיקה הרגילה שלכם. קראו לנו שני דברים מאוד מיוחדים. דבר ראשון שההליך חקיקה הרגיל של הכנסת משנה את החוקה בהסכמים הקואליציוניים, וזה באמת... נבלה וטרפה, ואפשר להגיד על זה מילים מפה ודודה חדשה, כמה זה רע, שעל סמך קונסטלציה פוליטית מסוימת, וחרמות כאלה ואחרים, אז גנץ ונתניהו שינו לנו את הממשלה הרגילה שלנו, שהיא בסגנון הממשלה הבריטית, פחות או יותר, לממשלה פריטטית, כמו ברומא העתיקה, אני לא יודע, עם שני אנשים שהם עומדים ביחד ברשות הממשל, בגלל אינטרסים פוליטיים רגעיים, משנים את החוקה במרכאות כפולות שלנו,
כן, אני רק אגיד ששוב, אמרתי 40% מהחוקות בעולם כוללות כאלה הוראות, החוקות שנכתבות היום הם במיליון דרכים. כלומר, זה יכול להיות imposed על ידי אליטות באספות מכוננות, זה יכול להיות בשולחנות עגולים של, של משטרים שיצאו והתחלפו עם, עם המשטרים החדשים, זה יכול להיות כמובן משאלי העם, בערך 40% מהחוקות היום בעולם אושרו במשאלי העם, יכול להיות אספות מכוננות שנבחרו במיוחד, יכול להיות פרלמנטים שקיבלו את הסמכות לכתוב חוקה כמו אצלנו, אז זה מורכב מהרבה מאוד דרכים. אני רק אגיד שזה לא סוף הסיפור, כי יש עוד מדינות שבהם בית המשפט למעשה קבע שיש הגבלות כאלה על השינוי החוקתי. אני רק רוצה להוסיף עוד אלמנט אחד שלא הזכרתי, ורציתי להגיד אותו מקודם. הזכרת מקודם פרוצדורה, דיברנו על פרוצדורה, נכון שמאוד קשה לשנות החוקה, דיברנו על מגבלות מהותיות, שיש דברים שהם מחוץ לשולחן. אני רוצה להוסיף רק עוד אלמנט אחד שהוא חשוב בעיני, והוא קריטי בהקשר של מה שאמרת עכשיו, השימוש לרעה בחוקי היסוד, וזה ההיבט הזמני, הטמפורלי. בהרבה מאוד מדינות בעולם, כך למשל סתם, אני יודע מה, את החוקה האיטלקית, כשרוצים לשנות את החוקה, יש זמני המתנה של כמה חודשים בין הקריאות. אז זה לא שצריך בכך רוב פרוצדורלי גבוה, זה גם, אבל שלפחות מבטיח ששינויים נעשים בשום שכל, שזה לא איזושהי קפריזה רגעית, או שצריך לפתור איזושהי בעיה פוליטית עכשיו, יאללה, עכשיו נשיג את האור ונעשה את זה. אילו היה אצלנו, אפילו רק את המגבלה הזאת רגע, אני לא אומר, אני מדבר עכשיו על רוב של שני שליש, אני שם את זה שנייה בצד, אפילו רק המגבלה שאומרת, בין קריאה שלישית לקריאה הרביעית מיוחדת לשינוי חוקי יסוד או לכינון חוקי יסוד, תהיה תקופת המתנה של חצי שנה. הדבר הזה היה מרגיע ומייצב את המערכת פלאים. זה היה מוריד לנו מהשולחן את, כמעט את כל, לדעתי, השימוש לרעה שנעשה בחוקי היסוד בשנים האחרונות. אתה יודע, בעשור האחרון, תמיר, אצלנו חוקי היסוד שונו יותר ממה שהחוקה האמריקאית השתנתה בלמעלה מ-200 שנה, אבל זה לא שזה, תגיד לי, טוב, זה תמיד היה ככה וזה בגלל בית המשפט. לא, יש עלייה בעשור האחרון, באופן ובכמות שבה חוקי היסוד מתוקנים, והרבה פעמים לצרכים פוליטיים צרים וכהוראות שעה ולאינטרסים פרסונליים, וזה רעה חולה של השנים האחרונות.
אז בוא ננסה רגע באמת לדבר על כלל הרפורמה, וננסה מזה להבין בעצם את ההבדלים או את מהות המחלוקת בינינו. אז אתה, מה שאני שומע ממך עכשיו זה שאתה חושב שכדאי לעשות באמת את הפרוצדורה, בין פרוצדורה שאומרת מספר קולות מסוים, יש כאלה שיגידו לגבי פסקת ההתגברות שצריך במספר קולות מסוים, ובין באופן פרוצדורת החקיקה. אבל אני בעצם מאוד מאוד סקרן לדעת, אם אתה תוכל לעבור רגע לסעיפי רפורמה ולהגיד מה בעייתי בהם, מה טוב בהם, מה מהם היית מקבל באיזשהו חצי חיבוק, ומה היית אומר שבכלל צריך להוריד את זה מהשולחן וזה סכנה לדמוקרטיה.
אז קודם כל צריך להבין, וטוב שחיברנו את זה ככה לדיון, כי עשו פה תרגיל, נבזי. התרגיל הנבזי הוא זה.
מילות תואר.
מה זה? חד משמעית. לא, אני אסביר למה אני מתכוון. מאז שנת 1975 אנחנו מדברים על חוק סוד חקיקה. חוק סוד חקיקה אמור להשלים את הדבר הבא. מצד אחד, לקבוע איך הכנסת מחוקקת חוקים, שזה היום בתקנון, להסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות השונות, כן? תכף נדבר על איך בית המשפט אמור להפעיל ביקורת שיפוטית וכולי, או מה המנגנון שיאפשר לכנסת לצורך העניין להתגבר על פסיקה שהיא לא אוהבת. אבל גם לעשות את מה שעכשיו דיברנו, את ההפרדה בין פוליטיקה יומיומית לפוליטיקה חוקתית. איך מחוקקים חוקי יסוד, ודואגים ששינוי בספירה החוקתית הוא שונה מחקיקת חוקים רגילה. מה קיבלנו עכשיו? אפילו הממשלה הקודמת, של גדעון סער, שהוא מינה ועדה, שתנסה לנסח איזושהי הצעה מטעם הממשלה, או תזכיר ממשלתי לחוק סוד חקיקה, זו הייתה המטרה. כלומר, בוא תגידו לי, נאגן את הביקורת השיפוטית, אולי ברוב מיוחד, בהרכב מוחב, לא משנה. תביאו לי איזה מנגיון של התגברות, כן או לא, באיזה רוב, אם זה יחול על כל הזכויות או לא, נדבר גם על זה עוד מעט. אבל גם, איך משנים חוק יסוד, כלומר, הכל היה במסגרת הפריימינג של חוק יסוד חקיקה. מה עכשיו קיבלנו? לא קיבלנו חוק יסוד חקיקה. קיבלנו תיקונים לחוק יסוד השפיטה, שבה המשמעות היא שהממשלה הנוכחית אומרת לנו, לנו האזרחים, אני רוצה רק את הגזרים,
אני רוצה בעצם להשאיר את הכוח לשינויים חוקתיים בצורה מאוד מאוד קלה, בצורה כמעט בלי להניד עפעף. שוב, יש על זה הרבה ביקורת בימין לגבי שנייה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, התקבלו באמצע הלילה בהרכב.
אגב, ברור לנו שהם לא התקבלו באמצע הלילה. אתה ראית את זה?
כן, ראיתי את הפרוטוקול, כן.
אני אשמח גם לדבר על זה ושנדבר על כמה, לפרק כמה מהדברים.
צריך להציג את הדברים בצורה מצד אחד מסודרת, מצד שני לא משפטנית ומשעממת, זה אתגר. אז הימין אומר, הם התקבלו בצורה כל כך שגרתית, אתה יודע מה, שגרתית של 4 אחר הצהריים, לא של 4 לפנות בוקר,
אנשים לא הבינו, החברי כנסת לא הבינו שמה שעכשיו עומד לקרות איזשהו שינוי חקיקתי מקיף שיאפשר עכשיו לבגץ לקבל החלטות ויסול חוקים, ואתה אומר, הנה תראו את ממשלת נתניהו העכשווית שהיא בעצם אומרת, אוקיי, אפשר לעשות את כל השינויים האלה גם בעתיד.
ו... אבל נניח שאנחנו חושבים שזה לא היה טוב, נניח שאנחנו חושבים שזה היה רע, אז עכשיו אנחנו נתקן את זה ברעה גדולה.
לא, זה ממש להחזיק את המתקן משתי קצותיו, כי אם באמת תיקונים חקיקתיים הם כל כך כל כך בעייתיים, הם מתקבלים בצורה כל כך שגרתית, אז עדיף לשנות את המנגנון הזה ולאפשר קריאה רביעית, להמתין חצי שנה, רוב מיוחס, משאל עם.
בוא נשב.
אבל אי אפשר להגיד לטענה הזאת, מאז למדנו לקח. זאת אומרת, מאז למדנו לקח שכל שינוי חוקי יסוד, או עכשיו אנחנו מבינים שהוא דרמטי, אנחנו מבינים שהוא נתון לאיזושהי ביקורת חוקתית, או אפילו לא ביקורת חוקתית על חוקי היסוד, אלא אנחנו חוששים מאוד שבגץ ייקח את המילים האלה של חוק היסוד ויפרש אותם בצורה, אתה יודע, פרשנות מקיימת שכזו.
מי הפיק את הלקחים האלה? לא הבנתי.
אני חושב שהימין מאוד מפחד.
כשמשנים את חוק יסוד הממשלה כדי לאפשר למישהו שהורשע בפלילים להתמנות לשר, ועושים לו שינוי, שינוי בזק כזה. אז לוקחים ברצינות את איך שמשנים את חוקי היסוד.
אני חושב שפשוט מאוד הופתעו מזה שבגץ בדרעי ופנחסי קבע את הכלל הזה.
רוצה להיות מופתע על משהו שקרה לפני 30 שנה, אבל בוא נשים את זה רגע בצד. תראה, מצד אחד אומרים לנו, מה פתאום אתם מתערבים בשיקול דעת במינויים? יש כשירות, תשאירו את דיני הכשירות. מצד שני, כשלא עומדים בדיני הכשירות, אז אומרים, אוקיי, אז נזיז את דיני הכשירות שכן נעמוד בהם. You can have it both ways. או שאומרים, חבר'ה, יש דיני כשירות מי יכול להיות שר ומי לא יכול להיות שר, ואגב, לטעמי, אנחנו כמדינה דמוקרטית ויהודית צריכים להקשיח את דיני הכשירות ולעשות אותם גם הרבה יותר קשים לשינוי, שזה חלק מחוק יסוד החקיקה, אבל גם להגביה את הרף המוסרי. מה זה הדבר? מי שהורשע בפלילים, ומישהו מושחד ולקח כסף במשרד ממשלתי, שזה הכסף שלך ושלי, לא צריך, הרגל שלו לא צריכה לדרוך יותר באף משרד ממשלתי, נקודה, זהו. לא משנה מה הניסיון שלו, ולא משנה שום דבר, שילך לעשות לביתו. אבל זה אני. אבל מרגע שיהיה דיני כשירות קשיחים, שלא יתערבו בשיקול הדעת של המינוי. אבל להקשיח את הדבר הזה. אי אפשר מצד אחד לשחק עם זה, ואז להגיד, אל תתערבו.
שני, אבל גם אתה, אנחנו קצת מתפזרים, נכון. אבל זה לא נורא. גם אתה בטח מסכים שמערכת אכיפת החוק משקיעה הרבה מאוד משאבים, שוב, אני לא מצטמש פה במילות תואר, משקיעה הרבה מאוד משאבים בשביל לתפוס את אותם פוליטיקאים, בשביל לבדוק, לחקור. זאת אומרת, אם אני או אתה נעשה איזושהי עבירה ודובח למשטרה, יכול להיות שהיא תגיד, אוקיי, עכשיו אין לי מבחינת האינטרס הציבורי זמן או משאבים לחקור את הדבר הזה. אבל אם אני או אתה היינו שרים, במיוחד שרים שהם בבלוק הימין, אז היינו...
הילד שקד הייתה שרת משפטים, לא ראיתי שיצאו עליה כל מיני דברים.
נכון, אבל...
כנראה שאתה גם יכול להיות שר, אתה גם יכול להיות פוליטיקאי נקי כפיים. זה גם בסדר.
אני לא אומר שאין אף פוליטיקאי שהוא כך וכך, אלא אני אומר... כל ראש הממשלה עד היום, אני חושב מאז רבין, מאז רבין ב-77, נחקרו, או כולם, או חוץ מאחד. לא זכור לי לגמרי בדיוק. אבל גם שרון וגם אולמרט, וגם כמובן היה רבין, פרשת הדולרים, וכלומר, מערכת אכיפת החוק בעצם מתלבשת על הפוליטיקאים ואומרת, אתם דין פרוטה כדין מאה. ומכיוון ויש לנו כל כך הרבה עבירות בישראל, וכל כך הרבה נורמות שאתה יודע, אתה מכיר את הפוליטיק עם הישראלים, כולם עושים את זה. ואז אחד אם פוליטיקאי יעשה את זה, אז אוי ואבוי, ועכשיו הוא מוקצה. זה סכנה מאוד גדולה.
אנחנו, אז תמיר, תן לי לשאול אותך, פעם אני אמרן.
יאללה.
אז איך אנחנו משפרים את התרבות הפוליטית שלנו, המושחתת והחברת שאתה הצבעת עליה?
אני כמובן כליברטריאן הייתי מוריד הרבה מאוד חקיקה, ובעצם עושה את הדברים הרבה הרבה יותר פשוטים, ככה שלא כל מי שעושה איזה משהו הכי קטנטן, זה שער עבירה פלילית, אלא אולי יש מקום הרבה יותר גדול לעולם המוסרי, להוקעה החברתית, להוקעה הקהילתית. זאת אומרת, אנחנו כן חיים בחברה במאה ה-21, שהיא חברה מאוד מאוד אינדיבידואלית, חברה של זרים, חברה שבה אין המשכיות ורציפות של קשר. כולנו יכולים לשים לב לזה שעם השכנים שלנו, לא נעים לנו. אפילו אם זה רק הוקעה חברתית, לא נעים לנו, גם אם הם לא יתבעו אותנו. אנחנו מרגישים תחושה מאוד קשה כששכן מאיר לנו, כי אנחנו יודעים שנפגשת גם מחר וגם מחרתיים, והילדים ישחקו בגינה ביחד. אני חושב שאנחנו צריכים לתת הרבה יותר מקום להוקעה החברתית ולמערכת המוסר, נקרא לזה החוץ משפטית, החוץ חוקית, והרבה פחות מקום למקום הזה, למשפטי, כי זה מהווה איזשהו סוג של התנגשות פוליטית במישהו, בגלל
ש... אתה יודע שהשרים... הוא מהצד הנכון. שישבה ועדה לגבי כללי אתיקה לשרים. ישבה ועשתה עבודה רצינית מאוד, באמת. אנשים מאוד רציניים ישבו עם נבחרי ציבור לנסח כללי אתיקה לשרים.
אוקיי.
הממשלה לא רוצה את זה. לא קיבלה את זה. אגב, אני חושב שאחת מהבעיות
של השפיטות שלנו... אריה דרי אמר שגם לא מוכן להכניס את עשרת הדיברות לחוק יסוד. לא, הוא אמר שהוא מוכן להכניס את
עשרת... עכשיו הוא יחתום על חוק יסוד לימוד תורה. הוא יחזור בו, אל תדע.
אני רק מנסה להגיד, תראה, כשיש לך פרשן שאתה לא סומך עליו, או שיש לך לפחות קושי מאוד גדול עם האינטגריטי שלו, או, אתה יודע מה, לא משנה אם הוא באמת כזה או לא באמת כזה. עצם זה שאמון הציבור בתי המשפט ירד לשפל חסר תקדים בעשר שנים האחרונות, שוב על פי מחקרו של גרבר ופרופסור יונתן גבעתי.
יש לי הרבה מה להגיד על המחקר הזה אגב.
אפשר לדבר עליו כי בדיוק שבוע שעבר ראיינתי את גבעתי כאן לפודקאסט הזה. אז כשיש לך כזאת רמת אמון נמוכה בבתי המשפט, זאת בעיה דמוקרטית. ואני לא יודע איך פותרים את הבעיה הזאת, אולי
דרך בחירת שופטים,
אולי דרך ריסון שיפוטי, אולי דרך פסיקות שמפסיקות להגיד דברים עקרוניים של הכל מותר לנו, אבל הפעם החלטנו לא להתערב, אלא במקרה קיצוני מאוד נתערב.
אוקיי, בוא נדבר על אמון הציבור רגע בבית המשפט.
יאללה.
קודם כל, אני מקבל פריחה מכל הסקרים האלה של האם יש לך אמון ציבור בבית המשפט. כי בשום מקום לא מגדירים בסקר הזה, מה זה אמון הציבור? אמון הציבור שלי כרוזני בבית המשפט יכול להיות שאלף שאני חושב שהשופטים הם לא מושחתים, שהם ישרים. זה יכול להיות שאני חושב שהם מגיעים לתוצאה המשפטית הנכונה. זה יכול להיות שהם מכריעים בניגוד לעמדות האישיות שלהם. זה יכול להיות אלף ואחד דברים. אבל נשים רגע את העניין הקונספטואלי, המושגי הזה רגע בצד. אם אני אשאל את חברי דוקטור אדם שנר, ואני אגיד לו, אדם, אתה חושב שבית המשפט מגן מספיק על זכויות אדם? יכול להיות שהוא יגיד, תשמע, אין לי אמון בבית המשפט, כי הוא לא מספיק מגן על זכויות אדם. אתה תגיד לי,
יכול להיות... זה התקפה משמאל, נגיד.
אתה תגיד לי, בית המשפט אקטיביסט מדי. זה שאני רואה שיש אמון של 42% לצורך העניין, שמביעים, של אמון, כלומר, היתר מביעים חוסר אמון, זה לא אומר לי מה הפתרון. כי יכול להיות שעבור חלק, בית המשפט צריך להיות יותר אקטיביסטי בהגנה על זכויות אדם, ועבור אחרים, הוא צריך להיות יותר מרוסן. השאלה הזאת של עצמה לא אומרת לי שום דבר.
אז יש לי רגע פתרון. אולי בגלל שבית המשפט מכריע לגבי כל כך הרבה עניינים, אז רמת הציפיות ממנו בשמאל עלתה בצורה מבהילה, ואז הוא איבד את האמון בשמאל, ומצד שני, בגלל שהוא מתערב בהרבה עניינים ופוסק גם בהקשר לשיקולים מוסריים, כמו שאתה אמרת, שיקולים ערכיים, אז הימין בא ואומר, שנייה, אבל אתם מבטלים את ההכרעה הדמוקרטית שלי, אתם מבטלים את ההכרעה הערכית שלי, כשאני בא ואומר, אני רוצה להרחיק מסתננים, ולא לתת להם זכויות אדם, או זכויות אזרח, או כל מיני זכויות כאלה ואחרים, ואחרות, ביטוח לאומי ודברים כאלה, אתם ביטלתם אותי. כלומר, יש תחושת אלבון, ותחושה של, מצד ימין, ותחושה של ציפיות מוגזמות מצד שמאל. אולי אם בית המשפט יתעסק בפחות נושאים, יהיה פחות אקטיביסטי, באמת ישמור על עצמו בדיני החוזים ודיני חברות, וכל אתה יודע, הדינים המשעמים האלה שבסוף, אם הם היו מתעסקים בזה, לא היינו היום יושבים פה, ולא הייתי מראיין אותך ועוד הרבה מאוד אחרים, אז אולי השמאל היה אומר, אוקיי, הזירה הפוליטית היא זירת המשחקים, ואולי לפיד או מרב מיכאלי יכלו לסתום חזק את האף ולהגיד, אוקיי, בשביל לממש חלק מהאינטרסים שלנו, אנחנו חייבים לשבת בקואליציה מדי פעם, ולהילחם על מה שחשוב לנו, ואז הם יכולים לבלום דברים מזיקים, ולקדם דברים מועילים.
מעולה, תראה, אני...
הזירה פשוט עברה למגרש פוליטי, למגרש המשפטי שהפך להיות לחלק, לדעת חלק מהאנשים פוליטי.
אוקיי, קודם כל אני חושב שאחד מהדברים הגרועים בזה שהכל עבר למגרש המשפטי, שוב, אני לא כופר בזה שהיום כמעט כל דבר בסוף מוכרע בית המשפט, אגב, אני חושב שבית המשפט כמעט ולא מתערב, אבל לא משנה, נשים את זה שנייה
נכון,
בצד.
נכון, נכון, אבל יש לו אחרות, יש לו אמירות מפוצצות כאלה של הכל בסמכותנו, והפעם אנחנו בוחרים לא להתערב. נכון, זה בדרך כלל ככה, אם אני יכול לסכם פסקי דין ב-20 שנה האחרונות? השפיטות גדלה וגדלה וגדלה.
אוקיי. לא, בסדר, מקבל את זה.
אוקיי.
אני חושב שרק כדי לחבר את זה לשאלה הקודמת, אחת הבעיות היא שאיבדנו כל חוש מוסרי, ומה נכון פוליטי. כי בסוף הכל מרודד למבחן של, האם זה יעבור את בג"ץ, הנה בג"ץ הכשיר ראש ממשלה עם כתבי אישום. אז מה? אז מה אם בג"ץ הכשיר? זה ביזיון. אז מה? אז בזה שבית המשפט מאשר דברים ברמה החוקתית, או שאומר שזה חוקי, זה המינימום, זה הרף הכי נמוך, אנחנו צריכים לשאוף לחברה עם רף מוסרי גבוה יותר, אבל בגלל שבסוף הכל מתנקז אצלנו למשפט, אז איבדנו בכלל את כל העניין הזה.
אני אתן רגע דוגמה הכי פשוטה. אם מישהו בוגד באשתו, אז הוא אדם בזוי. האם בגידה באשתו היא עבירה פלילית? ממש לא. אם עכשיו מישהו יעתור ויגיד, הוא בגד באשתו ולכן אמור להיות לא מול התפקיד ציבורי, בגץ או כל בית משפט מנהלי אחר יגיד, תראו אין מה לעשות, זה עבירה מוסרית מאוד בעייתית, אבל הבן אדם הזה יכול להיות ממונה. יש מוסר שהוא עליון, והדרך להשיג אותו, אני חושב, היא דרך כמעט אינסופית. זאת אומרת, גם אני ואתה יכולים להתנהג אחד לשני קצת יותר טוב, אבל כל מה שנעשה ברעיון הזה הוא חוקי. זה עדיין לא מכשיר את ההתנהגויות שלנו.
ברור. אני רוצה רגע לחבר את זה לשאלה הראשונה שאיתה פתחת את השיחה שלנו, של מי מחליט ואיך מחליטים. כי אני חושב שהתשובה, וזה מתחבר רגע לשאלה הנוכחית הזאת ששאלנו, על זה שבית המשפט מתערב וכו'. בסופו של דבר, השאלה של מי מכריע ואיך הוא מכריע, במדינות דמוקרטיות אחרות, היא תשובה שהיא מאוד מורכבת, כי הרצון של הציבור, אני כרגע לא משתמש במונח רצון העם, אבל נניח הרצון של הציבור, הוא מתועל בהרבה מאוד דרכים לרשויות הפוליטיות. קח את ארצות הברית, אז יש לך מצד אחד בחירות לגוף המחוקק, יש לך בחירות לנשיאות, שלפעמים הם לא חושבים עין בעין, נכון? לפעמים משקפים עמדות
מודלות. בחירות לסקול בורד, בחירות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בחירות לשריף, בחירות למפקד מחוז המשטרה, בחירות לפרקליט של המחוז.
בגלל זאת הייתה הנקודה השנייה, שמעבר למשטר הנשיאותי, גם ברמה הפדרלית, כלומר, אתה יכול, אתה מביע את העמדה שלך, ואת הרצון שלך, והוא מתועל בהרבה מאוד דרכים, וזה לא שאתה מזקק את זה לפתק אחד בקלפי למוסד אחד. אז זה במשטרים נשיאותיים, יש לך משטרים פדרליים, ויש לך בחירות אזוריות. כשאני הנציג של בריסטול בפרלמנט הבריטי, פחות מעניין אותי כמובן מה המפלגה רוצה, אבל יותר מעניין אותי מה התושבים שלי רוצים. ולכן אני גם מהווה סוג של צ'ק או בלם כזה בתוך ההליך הפוליטי. כשכל המדינות החברות באיחוד האירופי, הרצון של הציבור הוא מורכב, כי הוא מצביע גם לפרלמנט האירופי, הוא מצביע גם לפרלמנט המקומי שלו, ומה שמחליטים בפרלמנט האירופי, שהוא משקף כל מיני אינטרסים יותר מורכבים ושונים, בסוף נכנס כחלק מהדין המחייב באירופה. יש הרבה מאוד מנגנונים כאלה של בלימה, לא מדבר על שני בתים בפרלמנט, שכל אחד מייצג אינטרסים שונים, ואז יש עוד הליך שמעכב ועוד מסע ומתן בפנים.
ועוד בלם. זאת אומרת, כל הקריאה הרביעית שלך, היא באמריקה, מה זה חלק מהסיסטם? זה הפדרליסט 10, מי שרוצה שיקרא, המלצתי על זה כבר אולי מאות פעמים בפודקאסט.
חד משמעית, ותוסיף לזה עוד את כל 46 המדינות באירופה, שהן בכלל כפופות לאמנה האירופית לזכויות אדם, שמהווה עוד איזושהי שכבת הגנה על האזרחים. אם אני אזרח בריטי, גם בלי ביקורת שיפוטית חזקה, ופוגעים לי בזכויות, אני לוקח רכבת לשטרסבורג, אחלה רכבת, גם יש וי-פיי, ואני פונה נגד המדינה שלי, ואני חבר, פגעתי לי בזכויות, והמדינה מחויבת לציית לפסיקה של שטרסבורג. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם תסתכל על כל הדמוקרטיות בעולם, כל המדינות הדמוקרטיות, יש רק מדינה אחת שאין בה אף אחד מאלה. אחת, ישראל. ולכן, כאילו הרצון של הציבור, רק אצלנו, למה הוא מרודד, לפתק הזה בקלפי, שבו נראה איך הוא מתורגם. הוא מתורגם לבחירה, לבחירות, לכנסת, למפלגות, אבל בסוף אצלנו רוב המפלגות הן בכלל מפלגות א' דיקטטוריות, שאין בהן מנגנונים פנימיים, שזה נורא בעיניי. אגב, אני בכלל הייתי אולי מבטל פריימריז ועובר לבחירות בפתק פתוח, שכל אחד שהוא מצביע למפלגה, שהוא
יפלר את זה. עשינו לזה פרק עם אמנון נבון, על פי המחקר של נבון ודיסקין, שהם שניהם כתבו את מחקר ממש יפה בפורום קהלת, קשה לקרוא.
אז אני מצטרף להמלצה, וגם תוסיף לזה שבסוף הרי אנחנו יודעים איך הדברים קורים אצלנו בפרלמנט. זה לא שבכנסת, אני עבדתי בכנסת שנתיים, לא שבכנסת עכשיו 120 חברי הכנסת יושבים ויש דליברציה וכמו איזשהו משהו אידיאלי. בואו, בסוף יש לנו כנסת שהיא סופר קטנה במבט השוואתי. אתה יודע, גם בניו זילנד יש 120 חברי פרלמנט על 5 מיליון תושבים, היא גם קטנה, תוריד ממנה 30 או 35 שרים וסגני שרים, תוריד ממנה יושב ראש כנסת וסגניו, תוריד יושבי ראש ועדות, אנחנו גם די אלופי העולם במספר הוועדות, נשארנו עם 70-74 חברי הכנסת, שאמורים לתזז כל אחד בין 4 או 5 ועדות, והם אמורים לעשות גם את עבודת החקיקה וגם את עבודת הפיקוח, ברור שזה קשקוש. עכשיו, כשאתה לוקח את כל זה בחשבון, נשארנו עם 5 או 6 פוליטיקאים, שבסוף הם הנהגת הקואליציה, שמה שהם מחליטים, הם יכולים לכפות את הרצון הזה על ידי משמעת קואליציונית, עכשיו זה נכון, מספיק בשיטה הקואליציונית שלנו שיש פוליטיקאי אחד, שאומר, רגע, אני לא מוכן לזה או לזה.
שיקלי, סילמן.
כן, כחלון כזה שם קוד, שיגיד לו, אני בולם שינויים בחוקי יסוד. אז זה הבלם שלך. אבל אם אין לך, אם יש לך מערכת הומוגנית של 5 פוליטיקאים שחושבים פחות או יותר טוב, ואז אומרים, יאללה, יש לנו צ'ק פתוח, בוא נרוץ עם זה. זה מבחינתי סכנה. ולכן, בניגוד לכל המדינות האחרות, שהרצון הציבורי מתועל בכל כך הרבה דרכים, לנו אין את זה, ולכן בסוף כשאני אומר, אוקיי, אתם יודעים, במצב הנוכחי, תן לי את בית המשפט. אגב, אין לי בעיה להחליש את בית המשפט דרמטית, אם תביא לי עוד דברים אחרים פוליטיים או ציבוריים שיגבו את הדבר הזה. אבל כל עוד אין לי, אז תן לי את בית המשפט.
זהו, אז אני איתך כמובן, בהכל, חותם על כל מילה חוץ מהמסקנה, שוב, זה לא מפתיע אותך, אבל זה בסדר, כי בסופו של דבר יש לנו בעיות עם הכנסת, והכנסת, אני חושב שהיא ניסתה, או לפחות הרצון הציבורי, לאורך 30 שנה האחרונות, הוא הלך והתחדד, שמשהו בבגץ לא עובד, משהו שם לא מצליח להסביר את עצמו לעם. אני חייב לומר שאהרון ברק, אני מאוד מעריך אותו, מדובר בגאון משפטי, הבנתי שגם יש לו יחסי אנוש מדהימים, וכשהייתה הפגנה ענקית מול בית המשפט העליון של החרדים, הוא הלך, שם את הכיפה השחורה הקלאסית של הפוליטיקאים, והלך לרב הראשי לפגישת נימוסים, בשביל להסדיר את העניינים. הוא היה מאוד מוצלח בעיניי, גם בהסברה, גם במשפט, ובהמון המון תחומים. ואיפשהו הירושים שלו לא הצליחו להעביר לעם באמת את, אולי את כנות הכוונות שלהם, הם אולי ציפו שהעם יקרא פסקי דין, הם אולי ציפו שהעיתונות תדע להעביר את, באמת את זה שהם בין הפטיש לסדן, הם מאוד רוצים לעשות הרבה מאוד דברים טובים, ומצד שני לא בסמכות שלהם לפסוק כל דבר, ולא כל רצון פוליטי מהעם הם יכולים לתרגם ישירות למשהו שהתקבל על דעם, ואנחנו מכירים את זה גם מארצות הברית, שהיה אומנם בית משפט גזעני ומגעיל בתקופתו של דרד סקוט, בפסק דין הזה, השופט הייני, ואפשר לומר, אני יודע, זה לא מופרך לומר, שאחד הגורמים למלחמת האזרחים בארצות הברית, היה בית משפט שהחליט שהוא עכשיו לא מקבל את הפשרה של העם האמריקאי, פשרת מיזורי, והוא אומר לו, אני חם פוסק שעבדים הם רכוש, סגור סיפור, אין לכם יותר מה לדבר, כי זאת הכרעה לגבי החוקה, ואת החוקה אתם עכשיו לא תצליחו לתקן, כי גם אז, באמצע המאה ה-19, היה מאוד קשה לשנות את החוקה, ובעצם, אני אגיד עכשיו אמירה עקרונית, שכשאתה לוקח הכרעות כלשהם מהמגרש הפוליטי, ואתה הופך אותם להכרעות שיפוטיות, הן הרבה יותר חורצות, בין אם יש שופט מאוד מסביר פנים, ועיתונות מאוד מאוד קשובה ואחראית, ובין אם אין, כי הכרעות של בית משפט הן דווקא חותכות, עקרוניות, במילים חדות כאלה, והן לא עכשיו אומרות, אוקיי, אני ואתה נתמקח, נעשה איזה משהו בפרסה, וגם אם הוא לא נראה טוב ולא מריח טוב, עם בסופו של דבר יכול לקבל אותו, כי פוליטיקאים יודעים להסביר לציבור שלהם הכי טוב.
אז אני רוצה להתייחס לשלוש נקודות בדברים היפים שאמרת. תראה, קודם כל, הזכרת את הדוגמה האמריקאית, ואני חושב שהיא קריטית, כי זה עוד הבדל למבנה האמריקאי, למבנה הישראלי. כך למשל את פסק הדין האחרון בעניין דובס, בעניין הזכות להפלה.
כן.
בית המשפט העליון אומר בגדול, הפדרלי, כן, שאין בחוקה הפדרלית זכות להפיל, והוא משאיר את זה, בניגוד, הוא הופך את רוב הסזווי, כאילו, והוא מחזיר את זה עכשיו למדינות, שכל מדינה תעשה מה שהיא רוצה. ולכן ההחלטה של העליון האמריקאי היא כמובן דרמטית, אבל היא לא כזו דרמטית, במובן הזה שאם עכשיו State of New York ירצו לחוקק את זה בחוקה שלהם, הם יכולים. וזה אחד מההבדלים לגבי השיטה שלנו, כן. מחר בית המשפט העליון שלנו יגיד אין זכות לשוויון, נגמר הסיפור הזה. ולכן כל פעם שאומרים לי, בוא נאמץ את שיטת הבחירות של האמריקאים, בסדר, אבל יש באמריקאים עוד מנגנונים שצריך לשים אליהם לב. הנקודה השנייה שהיא קריטית במה שאמרת, אני חושב, ואני בדיוק עובד על זה אקדמית, שוב, לא שכבר שלושה חודשים אני לא עובד אקדמית, אבל אני רוצה לעשות אקדמית, זה הנושא של הנגשה של בית המשפט. באיזה מובן? אני, בגלל שאני חוקר משפט חוקתי השבטי, ואני מסתכל הרבה על בתי משפט חוקתיים במה שנקרא דרום הגלובלי, אני נפעם מהיכולת של בתי המשפט, שהם רואים את עצמם גם כחלק מהקהילה, וכאיזשהו גוף שגם אמור לקדם את הדמוקרטיה, להתחבר לעם. מה אני מתכוון? תכנס היום לטוויטר, ותעקוב בטוויטר אחרי נשיאת בית המשפט העליון של קניה, ואחרי בית המשפט העליון...
הם שם כבני אדם, ממש?
גם כבני אדם וגם כמוסדי, ותיכנס ותראה את בית המשפט העליון של מקסיקו, את הטוויטר שלהם, ואת בית המשפט החוקתי של קולומביה. מדהים, למשל עכשיו ניתן פסק דין במקסיקו, אז הם ישימו לך תמונה שמסביר משהו על בית חולים, או על זכויות חולים או זה, תהיה תמונה של חולים, בית חולים, עם... שלוש שורות שמסבירות, שלוש שורות, זה מה שקבענו. אחר כך יכול להיות, יהיה לזה סיכום מאוד מאוד קצר, לא הודעה לעיתונות, סיכום מאוד קצר, וכמובן גם קישורים לפסקי הדין וכו'. יש לך שם סרטונים, יש ברכה לשנה טובה מהנסיעה, למה לא? ברכה, חג שמח, הנה זה, אנחנו מאחלים לכם זה.
אלה דברים מאחדים.
דברים אחדים, דברים שמורידים את זה לעם. יש אפליקציה של בית המשפט שכל אחד בטלפון שלו יכול לראות. נשיא בית המשפט העליון של מקסיקו לצדק, אחת לשבוע, מכנס מסיבת עיתונאים, ואומר, שלום חברים, זה מה שהיה לנו השבוע. אלה פסקי הדין הכי מרכזיים, זה מה שהיה לנו, מסביר ב-2-3 שעות מה זה היה, זה מה שצפו לנו שבוע הבא, אנחנו הולכים לדון בנושאים האלה והאלה, האלה, זה הדברים המרכזיים שיהיו, עונה לשאלות אחר כך של העיתונאים. כלומר, כל כך הרבה דרכים פשוטות, אז נכון שיש לנו, יש גם את השידורים, אגב, בהרבה מאוד מיות באמריקה הלטינית, אני מתנגד לזה, אבל אפילו הדיונים בין השופטים משודרים. זה אני לא אוהב, אבל
יש לזה,
לא, זה גם, זה גם אפקטים מאוד שליליים שכל אחד רוצה לעשות.
דרך אגב, גם השיחה הזאת, סתם ניתן דוגמה אולי למאזינים שלנו, גם השיחה הזאת, למרות שהיא מוקלטת, אני אומר לכל מרואיין שלי שתראה, בסוף ההקלטה תעבור אליך ואתה תחליט אם יש פה איזה משפט שאתה מתחרט עליו או משהו כזה, מה שהופך את השיח בינינו כרגע ליותר פתוח, ליותר, נקרא לזה, ללא סייגים, ולאפשרות באמת אותנטית שלי ושלך להיפגש, למרות שאנחנו עם מיקרופון ועם אוזניות ובאולפן, ואם הדבר הזה יהיה מאחורי הקלעים, שמישהו בא מעלה איזה מחשבה, שנייה אולי, בוא ניקח את הדוקטרינה הזאת, נראה לי שיכולה אולי להתאים הפעם, בוא נבחן, זה, אז ישר יתפסו את זה בפרוטוקול, ויגידו, הנה.
אגב, אחד הנזקים, אנחנו דיברנו על הקשר של הכנסת, אני ממליץ למאזינים לשבת, לפתוח פרוטוקולים של ועדות הכנסת. מלפני כמה, פשוט לקרוא, פשוט לשבת ולקרוא פרוטוקולים, ולנסות לבד לראות איך הרמה של הדיונים הידרדרה, וזה לא מקרי. כי מרגע שהדיונים בכנסת נפתחו לציבור, אם פעם היו סגורים, ואחר כך מרגע שפתחו אותם לשידור, ואחר כך עכשיו שיש לנו את הדיגיטל של ערוץ הכנסת, שהוא בטוויטר ולוקח, אין, אם אני פוליטיקאי, יש לי אפס תמריץ לקיים דיון שהוא
כנה.
אמיתי, סביר, להגיד דברים שאולי הבייס לא יאהב לשמוע. באמת, אני עכשיו, כל התמריץ שלי זה להיכנס, לעשות שואו של כמה שניות, להוציא את השתי דקות, שבהם אני הכי צורח, אומר, שאחר כך יעדדו אותי. כלומר, וזה, מבחינתי, כמישהו ש, אתה יודע, שבאמת רוצה דמוקרטיה פרלמנטרית הגיונית, זה מזעזע, כי מה זה אומר? זה אומר שבסוף, כל הדיונים, או כל ההכרעות, יסגרו בסוף ממילא בחדרים סגורים מאחורה, או בידי האליטות או הבירוקרטים יחד עם חלק מהפוליטיקאים, וזה אסון, זה אסון לדעתי. עכשיו אגב, אני מאוד התלבטתי היום יום רביעי, תכננתי לבוא היום לדיונים של ועדת החוקה בהקשר של הרפורמה בבוקר, היום זה יום קצר כי המליאה מתחילה ב-11, אני החלטתי שאני לא מגיע, אני מצטער, מאוד חשוב לי מצטער כדי להביא את העמדה שלי בוועדת החוקה, וגם ביקשו שאני אגיע, אבל זה פשוט קרקס, זה פשוט בדיחה, אני לא רוצה לבוא לשם, שחברי הכנסת תמיד צעקו עליי, שאני אצליח להגיד 5 דקות, גם אם אני אצליח להגיד 5 דקות דברים, הייתי יום אחד, כמה שעות לא הצלחתי לדבר, נציגים שלנו לא הצליחו לדבר, אני אגיע, יקשיבו את מה, אוקיי, ישמעו, לא יקשיבו, ישמעו את מה שיש לי להגיד 5 דקות, אבל לא יקשיבו, אז למה? בשביל שבפרוטוקול יגידו, הנה, גם נתנו לרוזנאי לדבר, זה עצוב בעיניי, זה מדכא אותי.
כן, האמת, גם אותי, אני חושב שהרבה מזה, גם, הוא בגלל הארכיטקטורה, זאת אומרת, זה מפתיע אותך? שאני אומר את המילה ארכיטקטורה?
לא, זה דיזיין, לא.
לא,
זה עיצוב.
תראה, יושבים פשוט 60-70 אנשים סביב השולחן הענק הזה, כולם כזה קומביה כתף על כתף, במקום, נגיד, סתם בסנאט האמריקאי, יושבים המחוקקים על במה בגובה 2.5 מטר, ושואלים שאלות, כל דממה דקה באולם, שואלים כמו בחקירה נגדית את המומחים שמגיעים, מקשיבים להם עד הסוף, יש תרבות דיון.
הם לא צריכים לרוץ במקביל בין 4 ועדות, ויש להם צוות רציני.
יש להם צוות של כמה 30 או 40 עוזרים, משהו כזה.
לא, בדיוק כזה, אני לא רוצה להגיד.
לא, כי זה לא שניים.
לא, לא, זה יותר. תשמע, בסוף אני אומר, תראו, אם צריכים להיות כנים עם עצמנו, עם כל הביקורות שיכולות להיות כלפי בית המשפט, בוא, בסוף, הכנסת שלנו, שזה אמור להיות הרשות הבחורה, הרשות המרכזית, באמת נציגה של רצון העם ונבחרי הציבור, בוא, היא אסקופה נדרסת. אם יש משהו דחוף לתקן, זה קודם כל את הכנסת, להגדיל את הכנסת, לתת לה יותר משאבים, להפוך אותה לרשות רצינית, ואז אתה יודע מה, אם תהיה לנו כנסת רצינית שגם תפקח על הרשות המבצעת, אני אגיד סבבה, בוא נוריד תוריד, אני פחות צריך יועצים משפטיים, פחות צריך בתי משפט חזקים, כי יהיה לנו גוף רציני שיעשה את הדברים האלה.
הלוואי דרך אגב שזה יקרה, אני הייתי גם מוסיף לכל חבר כנסת 10 או 20 עוזרים, כי בסוף, אם לחבר כנסת יש 20 עוזרים, אז אחד מאיתנו יכול להרים טלפון. ולקבל פגישה עם אחד העוזרים,
בצורה די קלה. היום העוזרים האלה הם, אתה יודע, רודפים אחרי עצמם ואחרי הלוץ של החבר כנסת.
ותגדיל את הכנסת, תוסיף עוד 60 חברי כנסת שיבחרו בבחירות אזוריות, יהיו לך 180 חברי כנסת.
מזה אני מפחד, אני מפחד מהגדלת הכנסת, הייתי מוסיף עוד בית מחוקקים.
אוקיי, או בית מחוקקים, על זה אני מתכוון לחלופה.
יש איזושהי אמירה בפדרליסט שאני מאוד אוהב, שגם אם כל הכנסת או כל הקונגרס היו חכמים ומתונים כסוקרטס, עדיין אנשים נוטים להתנהג בהמון שהם פשוט במספרים גדולים בצורה פחות קשובה, גם אם היה יושב לנו
לזה כיוונתי, תוסיף עוד בית של 60.
כן, אני מאוד בעד. יש את המאמר של, לא יודע אם קראת, של דוקטור סגי ברמק, שהוא כתב בפדרליסט, הוא כתב בשילוח מאמר שנקרא סנאט לישראל.
כמעט, לא, אותו דבר.
כן, לא, תשמע, אנחנו צריכים פדרליסט, אנחנו צריכים, אני חושב, אנשים פתוחים, אולי כמוך, שבאים ויודעים לנהל את השיח הזה בצורה, אתה יודע, בטמפרטורת החדר, להתפקח ולהגיע לפשרות, וזאת השאלה הבאה.
תראה, רגע, לפני הפשרות אני אגיע לפשרות, חשוב לי להגיד מילה אחת, כי הזכרנו את אמון הציבור, וחשוב להגיד את זה, אמון הציבור בכנסת, הוא בתחת, הוא תשעה, שמונה, אני לא יודע אם זה 18 או 19,
הוא יותר נמוך.
מה זה יותר נמוך? בית המשפט הוא יותר מכפול. אז בוא קודם נפתור את זה, ואז נעבור לדבר על דברים שסבירות, רחבה, בסדר, נפתור גם את זה. אבל בוא נתעסק בדברים שהם באמת חשובים לאזרחים.
אולי משהו אחרון לפני שנגיע לפשרות, לפני שנגיע לתיקון החוקתי הבלתי חוקתי, שבכלל דיברנו עליו עד עכשיו, למרות שזה תחום המומחיות שלך.
בפרק הבא.
לפי דעתי, צריך לעשות איזשהו טיפול, או אולי באמת חקיקה מאוד משמעותית לגבי ביזיון הכנסת. כשם שבבית משפט, אף אחד לא יצעק וירים את קולו, ואם מישהו יזרוק נעל על שופטת, הוא יקבל 3 שנים בפנים. ואם הוא יתנהג בצורה לא ראויה, אז הוא יקבל, אתה יודע, מהמותן את העונש מבית המשפט, בלי יותר מדי הליכים מורכבים ודברים כאלה. פשוט כי בית משפט זה מקום שצריך לכבד ברמה של הלבוש, ברמה של הדיבור, ברמה של הרעש, ברמה של הכל. יש סדרנים והם
אבל זה כבר קיים היום, כלומר, לקפל מישהו לא חבר הכנסת. הבעיה היא קראת לנו שחבר הכנסת.
אם אתה עכשיו תגיע חס וחלילה, או חבר שלך יגיע, ויתפרע בוועדה ויעשה...
יטפלו בי מאוד מהר.
לא, אבל לא. כולל כנס, כולל עונש.
שוב, אם אני סתם על זה, יציא אותי תוך שנייה. אבל אם אני אזרוק נעל על חבר הכנסת, יטפלו בי ברמה עונשית מאוד מהר.
אתה יודע מה, אני בלי לדעת יותר מדי, הייתי עושה קופי פייסט בארצות הברית, אני חושב ששם זה לא רק התרבות הפוליטית שגורמת לזה שאנשים יתנהגו יפה ובצורה סופר מכובדת בקונגרס, אתה יודע, גם מדברים בלחש שם, במסדרונות, זה מין משהו כזה שממש שמים לב אליו, זה מין מתינות, נימוס, אדיבות, כשם שמחזיקים דלתות באמריקה, ובישראל כל אחד נכנס, ושהדלת תתרק על השני, הייתי לא עושה קופי פייסט, מהכללים שיש להם.
זה מתחבר לתרבות הפוליטית, מה לעשות? אני תמיד נותן לסטודנטים שלי, כשמדברים על בוא נאמץ את המודל הבריטי לפסילת חוקים, אז אני תמיד נכנס, אני מראה, תעשו, אני ממליץ לכל אחד לעשות בגוגל, British Minister resigns for being late, אתם תראו שם 50 שניות, של ברח לי כרגע שמו, אחד מהשרים הבריטים אצל תרזה מיי, הוא לא היה 2 דקות במושב שלו, חברת פרלמנט שאלה שאלה, הוא לא היה 2 דקות במושב, אז הוא הגיע, ואז אמרו לו שנשאלה שאלה מהפרלמנט לשר, והוא לא היה במקום שלו, כי הממשלה זה הזמן שהיה לענות לשאלות, אז הוא עולה על הבמה, והוא אומר, אני כולי מתבייש שלא הייתי במקום, אנחנו חווים חובת אמון לפרלמנט, בכל השנים שלי פה, אני דאגתי לכבד את חברי הפרלמנט, היות שאיחרתי, אני מתבייש, אני מתנצל, ואני מגיש את התפטרותי. אתה מבין? אז...
מה מותן?
כן, עכשיו, עזוב שרשת הממשלה לא קיבלה את ההתפטרות, אבל הוא הגיש את ההתפטרות.
לא, זה יפה. עכשיו,
מה זה יפה? עכשיו, יש לך כזאת, אני תמיד אומר לאנשים שחוקה ופסקאות נצחיות, זה כמו מפתח לדלת. זה כמו מנעול, סליחה, זה כמו מנעול לדלת. אוקיי? ואני אסביר רגע את המשל. אני גדלתי ברמת גן בשנות ה-80, לא נעלו את הדלת. הדלת בבית הייתה פתוחה. למה? כי א', אף אחד לא העלה על הדעת שמישהו ייכנס הביתה, ושנית, גם אם היו נכנסים, מה כבר היו לוקחים? בשביל לסחוב מקרר, טלוויזיה היו צריכים 4 אנשים פעם. אז כשכל השחקנים הם כאלה שבכלל לא חושבים לחתור תחת כללי המשחק, אז לא צריך איזשהו מנעול חזק. וההפך, גם אם הדלת שלי נעולה, אני תמיד לפני שאני הולך לישון, אני גם סוגר למעלה, יש צ'ופצ'יק כזה, שזה בדיחה, כי זה, אבל מה זה הדבר? זה רק הרי פסיכולוגי. אתה אומר, אוקיי, עכשיו, זה, כשמי שירצה לפרוץ אליי הביתה, זה שאני נעל למטה ולמעלה, זה לא באמת ימנע ממנו. נכון? לכן, מי שבאמת גם ירצה להפוך את החוקה, לעשות הפיכה וכו', זה שיש חוקה נוקשה, זה לא ימנע ממנו. עושים קודטה ונגמר הסיפור, זה הפיכה צבאית. בסוף, זה נועד לכל מי שבתווך, לכל מי שעכשיו יעבור ככה בחדר המדרגות, ויגיד, רגע, בוא נראה אם הדלת הזאת נעולה, וינסה, למי שלא יכול לעמוד בפיתוי. ואותו דבר עם פוליטיקאים וכללי המשחק שלנו.
או עם העם, אפשר לומר, כי אם אין לנו איזשהו מנעול או איזשהו באפר לספוג דברים, אז יכול להיות שדברים מאוד רעים יקרו, סתם מתוך, אתה יודע מה, זה מתקשר גם ללפני, משהו כמו לפני חצי שעה, שהעלית את העניין הזה של ה, בוא נחכה 6 חודשים בתיקון. אנחנו צריכים הרבה באפרים בשביל לא לעשות דברים בצורה מהירה מדי. כמו שלך יש בטלפון אפשרות להזמין מהאינטרנט, אז הרבה מאיתנו עושים קניות טיפשיות בגלל שזה כל כך זמין. מה תמיד אמא שלי אומרת?
אני לא למזלי.
אז מה אמא שלי תמיד אמרה לי כשהייתי ילד קטן? אתה יודע מה? בסדר, יש לך את הדמי כיס, יש לך הכל, בוא תישן על זה לילה. נחליט מחר. ואתה יודע, זה מאוד עוזר. אבל באמת בוא נדבר על תחום המומחיות שלך, כי עד עכשיו ככה באמת נגענו בהמון המון תחומים. תיקון חוקתי בלתי חוקתי, אני רגע אציג את הבעיה. מה יקרה אם פתאום הכנסת, או פתאום כל גוף, או נגיד, ירצו לשנות את החוקה האמריקאית, באופן, או שסותר בצורה מאוד מאוד חזיתית, את המוסר בצורה גורפת, נגיד יעשו מחנות מוות, לא יודע, ליפנים, במלחמת העולם השנייה רק בגלל שהם יפנים, ולא רק מחנות ריכוז, אבל אם ירצו לשנות את החוקה, ככה שהחוקה תתיר להם לעשות את הדבר הזה, או שהפרוצדורה של שינוי החוקה, הם לא יעמדו בה, ואז התיקון החוקתי הזה יהיה בלתי חוקתי, אני בכיוון.
כן, בגדול כן, אני אגיד, פחות מעניין אותנו העניין הפרוצדורלי.
סליחה, כמובן, או בישראל שיבוא ועכשיו ינסו לשנות את חוק יסוד השפיטה או חוק יסוד החקיקה, ובעצם יגרמו לזה שיותר לא יהיו הגנות על זכויות אדם בישראל, ואז לא יהיה שוויון, ויפלו את הג'ינג'ים וירצחו אותם, וכמובן על זה מדובר בעצם על המהלכים האחרונים, האם בית המשפט העליון יכול, אם יש לו סמכות, לפסוק לגבי הרפורמה של לוין, שהיא אומנם התקבלה באופן פרוצדורלי טוב וראוי בכנסת, אבל מה לעשות, התוכן שלה הוא לא חוקתי, ולכן לא ניתן לשנות את החוקה בצורה שסותרת את מהות החוקה, את עקרונות היסוד של השיטה, את מגילת העצמאות.
מעולה, אז בואו נדבר על זה, אני רק אגיד בהערת אגב, כי הזכרת את זה, אני חושב שההליך שמתקיים כרגע בוועדת החוקה הוא רחוק שנות אור, מהליך שאמור להיות הליך ראוי לשינוי החוקתי הכי דרמטי שנעשה בתולדות מדינת ישראל. לעשות בליץ חקיקה של 5 ימים בשבוע, בלי שום הליך חשיבה מקדמי, מה שמרגיז אותי, אני מצטער שאני חייב להתעכב על זה דקה, כי זה כל כך מרגיז. בממשלה הקודמת, כשגדעון סער...
לפיד בנט, נכון?
כן. בממשלת לפיד בנט, כשגדעון סער מינה ועדת שר משפטים לניסוח חוקסות חקיקה, מה הוא עשה, ואני תמכתי ברעיון הזה אז, כי אמרתי, תראו, הוא ממנה ועדה אצלו בתוך הקואליציה, שמסתרעת באמת מאוד מגוונת, זה יחייב את ההסכמה של הילד שקד, והמרכז, והשמאל, כדי לנסח תזכיר ממשלתי, שהוא אחר כך יבוא לדיון בוועדת החוקה, ובו כולם ייקחו חלק, ויסייעו לעצב את הדבר. כבר הדבר הראשוני שיבוא, יחייב, יהיה מאוד מאוזן, כי הוא יחייב פשרות כואבות מצד כל הצדדים, ולכן תמכתי בזה. כי אמרתי, זה לא יהיה משהו שהצד הליברלי כופה, וזה לא יהיה משהו שהצד נקרא לזה במחאות שמרני כופה, זה יהיה באמת משהו עם כמות הקרמניצר, והילד שקד יסכימו על נוסח, וואי, זה יזכה ל-80 אצבעות של חברי כנסת, אני רוצה כזה, כזה אני רוצה.
כן, ועדות מקצועיות פשוט, אני חושב, הממשלה הנוכחית לא סומכת עליהם, כי אנשי מקצוע הם הרבה פעמים מוטים, הם הרבה פעמים...
זו לא הייתה ועדה מקצועית, הוא עשה שם איזשהו מהלך של, לטעמי, לא בטוח אם אני הייתי עושה את זה, של כאילו הוא אמר לכל אחד מראשי הקואליציה, בואו תשבו בוועדה הזאת, נציגי הקואליציה, ואם אתם לא רוצים, אתם יכולים לבחור נציג מתוך הקואליציה, שיהיה מתוך המפלגה, או אתם יכולים להביא מומחה. אני לא הייתי עושה את זה, אני פשוט אומר לכל אחד, מי שרוצה יכול להביא מומחה צל, שישב לידו כאילו ויסייע לו, אבל הייתי דואג שזה יהיה רק פוליטיקאים שיושבים שם, אבל... אני רק שם את זה בצד, ואז כל הצד השני אמר, מה, איזה ביזיון שהליכוד לא לוקח חלק בתהליך הזה, אבל בסדר, זה לגיבוש תזכיר ממשלתי, מה אנחנו רואים עכשיו? דנים בבליץ על משהו שבהתחלה לא הונח, עכשיו על משהו שנוסח על ידי חברי הטוב שמעון עטף, שהוא היועץ המשפטי של, 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 של יו"ר ועדת החוקה, באמת, ואז אומרים, למה אתם לא מדברים איתנו? בואו, הנה, על בסיס הדבר באמת הכי קיצוני שאנחנו הגשנו, בואו עכשיו, למה אתם לא מדברים ומוכנים להתפשר? סליחה, ככה עושים כזה? אתם, באנגליה, כשעכשיו רצו לשנות ולהפחית מהסמכויות של בית המשפט, מינו ועדה, ישבה חצי שנה, שמע מומחים, שמע את הפוליטיקאים, שמע נציגי חברה אזרחית, וגיבשה איזושהי הצעה, והממשלה השמרנית עכשיו החליטה בעצם לרדת מזה, כי הבינה שזה לא רעיון טוב, אז אני אומר, סבבה. ששר המשפטים, יריב לוין, יגיד, חברים, אתם יודעים מה? לא שנה, בסדר, חשובה לכם, יש לכם לוחות זמנים, אתם יודעים שאתם רוצים להעביר דברים מהר, סבבה, תגידו, אני ממנה ועדת שר המשפטים, שתשב, תגבש לי, תזכיר הצעת חוק, תוך 3 חודשים, תן דדליין, 3 חודשים, תזכיר חקיקה, ובזמן הזה שתשמע את כולם, כל המסמכים כהלת כבר הכל מוכן, יאללה, שישבו וישמעו ויגבשו. למה לא לעשות את זה ככה?
האמת יש לי תשובה, והיא תשובה מאוד עצובה. בשלושה חודשים אפשר להגיש כתב אישום, נגד מישהו. אני חושב שזאת אותה תחושה בימין. אני לא אומר שזה האמת, אני אומר שזה מה שאנשים מרגישים.
אם היו רוצים, היה לנו כבר פסק דין של 11-0.
אני לא יודע אם שומעים, אבל אני אומר את זה בצער, כואב לי, כואב לי.
אבל על פסק, תראה,
נאמן כתב אישום,
אם השמאלה רוצה להפיל את ביבי, בפסיקה של בית משפט, אז הוא לא היה מקבל 11, הפסיקה של 11-0 שהוא יכול לחיים, נכון?
אז מה, באמת? 20 שנה האחרונות הוכיחו שהרבה מאוד פוליטיקאים פשוט מתנגשים בהם על ידי כתב אישום.
מה זה מתנגשים? שוב, בוא נחזור לילד שקד, שהציגו אותה כסוג של דמו.
אתה מסכים איתי בוא נגיד, לפחות שזה אפקט מצנן לזה שהפרקליטות...
לא נראה לי שכל כך צינן את יריב לוין בהצעה שלו. מה הכוונה? אפקט מצנן שאתה אומר, אני לא אעשה משהו שיפגע במערכת המשפט, מחשש שמישהו יגיש נגדי כתבי אישום. זה לא המצב. אגב, בעקבות העניינים של ביבי, של ראש הממשלה, שים לב, אין יותר חקירות נגד אישי ציבור. זה נגמר הסיפור הזה, מחשש. נגמר, מהמתקפה הזאת על מערכת המשפט.
אני חושב שאחת הסיבות זה באמת סיפור הזה של אולי כתבי אישום שיוגשו, ואחת הסיבות זה שבאמת נתניהו הוכיח במשך השנים, וגם התראיין על זה בצורה גלויה, בחדשות ערוץ 2, במליאת הכנסת, יש לו את הרעיון, אני חושב, עם דנה וייס, הוא אומר לה, אני תמיד הגנתי על מערכת המשפט, אני תמיד דאגתי שלא יש שום שינויים. אז עכשיו, כשיש נגדו כתב אישום, הם עוד יותר לא סומכים עליו. אני חושב, גם רוטמן, שוב, אני לא יודע איזה מידיעה אישית, אבל גם רוטמן, אני חושב, לא סומך עליו שהוא באמת יעביר את זה, וגם יריב לוין, למרות שהוא נאמן של נתניהו, מפחד שהוא יתפוס רגליים קרות ויגיד להם, טוב, בוא נעשה איזה פשרה שתשאיר את המצב על כנו. ובסופו של דבר, הם עושים את זה מהר, כי לפני שנתניהו יתחרט אולי.
אז זאת לא סיבה מספיק טובה לטעמי לעשות כזה שינוי שההשלכות שלו וה-unintended consequences, ההשלכות שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל, ה-unintended consequences, יכולים להיות כל כך חמורים למדינה. אז עכשיו בחודש נעשה, זה פשוט לא נתפס ביניהם. אגב, אתה יודע, זה חוזר לשאלה, סליחה שלא לא מספיקים לדבר על תיקון חוקתי, לא חוקתי, אבל זה קריטי. מקסימום, אני מבטיח, אני אבוא שוב, נעשה רק שיחה על תיקון חוקתי, לא חוקתי. אני צופה כמה עתירות נגד הרפורמה, אז אל תדאג, יהיה לנו על מה לדבר. כך, תמיר, כך את הכלל החוקתי הכי משמעותי בחיים של אומה. איך יוצאים למלחמה? אוקיי, הכלל החוקתי, שהוא באמת...
עולה בחיי אדם.
עולה בחיי, אנחנו הולכים ושולחים את הילדים שלנו ואת הילדות שלנו להילחם ולמות בעד ארצנו.
להרוג, להרג.
להרוג ולהרג, באמת, כלל דרמטי. מאי 2018, הממשלה משנה את חוק יסוד הממשלה, את האופן שבו יוצאים למלחמה או למבצע צבאי שעלול להביא בסבירות גבוהה למלחמה, ומשנה את זה ככה שמי יחליט איך יוצאים למלחמה, ראש הממשלה ושר הביטחון. ואם זה אותו אדם, אם זה אדם אחד, עכשיו כן, הדבר בושה. הזה נעשה בלי אפס דיון ציבורי, בהליך מהיר בפרלמנט, אתה לא שמעת על זה לדעתי על השינוי הזה אפילו, הרבה, כשאני מרצה, כי אף אחד כמעט לא שמע על זה, ואז אחרי זה כשעלה כל צעקה ואמרו אנחנו נגיש בגץ, נפסול את הדבר הזה וכולי, ביבי, שוב אני אומר ביבי, ראש הממשלה, נתניהו, הוביל שינוי הפוך, כלומר תוך שלושה חודשים, הבינו שזה טעות, ביטלו את זה. עכשיו, מצד אחד אתה אומר, הנה, המערכת הפוליטית הבינה שהיא עשתה טעות
ותקנה. אני מוכר פה כפיים בלחש.
מצד שני, זה מראה לך באיזו קלות, ובאפס דיון ציבורי, או אפס דיון רציני ומקצועי, משנים את הדברים הכי יסודיים פה. ואני חושב שכל אחד שאומר, בסדר, אז נתן לכנסת ברוב רגיל לעשות כל מה שהיא רוצה, חייב לקחת את הדברים האלה בחשבון.
לגמרי. אז באמת אני חושב שמה שנעשה זה, אנחנו נעצור בחטף פה, אנחנו נקבע כבר עכשיו באופן מוקלט שיחה נוספת על התיקון החוקתי בלתי חוקתי, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואני חייב לומר ככה לסיום, שאפילו שהדברים נעשים בחטף, נעשים בצורה מהירה, עדיין אני חושב שיש מקום לבוא לדבר, לנסות להשפיע, לנסות להציע אלטרנטיבות, אלטרנטיבות שהן פשרה, שהן כואבות, המשחק הפוליטי הוא תמיד כואב, הוא תמיד עם פשרות, הרבה מאוד אנשים, אני חושב, אידיאולוגיים או משכילים, מאוד קשה להם למצוא פוליטיקאי שהם אוהבים, שהם יודעים לסמוך עליו בשתי ידיים, ואני חושב שכל הפוליטיקה היא מקום מאוד מאוד, אתה יודע, בסופו של דבר לא אידיאלי, ושמכריע אחרות גם בכפייה, בכוח, וגם קשה לך מאוד לצמצם ולעשות רדוקציה לכל השקפת העולם העשירה שלך, לפתק אחד. אתה באמת צודק בעניין הזה, ואין ספק שיש לנו גירעון דמוקרטי אדיר בישראל, שיש לתקן אותו כמה שיותר מהר, ואני מאוד מקווה שאולי הממשלה הזאת תצליח בהמשך לעשות שינויים בדמוקרטיה הישראלית, בצד של הכנסת שלה, של פשוט לרסן קצת את הכנסת. אני מאוד מפחד מהכוח העודף שהיא מחזיקה, אני מאוד מפחד מהכוח העודף שהיה בית המשפט העליון מחזיק, וגם שהממשלה. יש לנו דמוקרטיה מאוד מאוד לא מרוסנת, ככה בן גוריון ניצב אותה, יש לו המון זכויות, אבל יש לו גם הרבה חובות.
אני רק אצטרף לעניין של הפשרה וההידברות. אני, שוב, אני מוכן לסייע, אני לא מאלה שהם, אתה יודע, דובי לא, לא. לא, יש דברים לשפר. אגב, אני חושב שהדבר העיקרי שצריך לשפר מערכת המשפט, זה להוסיף תקנים או הרכאת עירור בין המחוזי לעליון ולהפחית מהעומס. לא ייתכן שמשפטים נמשכים שנים. בסוף, אני חושב שהתיקונים העיקריים והכי דחופים, זה מה שכואב לאזרח. השירות שאני מקבל. מערכת המשפט זה גם שאתה הולך לטאבו. זה מה שמעניין את האזרח. לא הסבירות או פסילת חוקים שקורית אחת לשנתיים. אתה יודע, מתוך 4,000 חוקים שתמיד מדברים על זה, כן? מתוך 4,000 חוקים שנחקקו משנת 92, התערבו ב-22 מקרים. אז אני חושב שזה פחות מטריד את האזרח, אבל אני מוכן לכל שינוי במערכת המשפט, כל עוד הוא שינוי שלא, אתה יודע, לא מהווה פוליטיזציה של מערכת המשפט וכו', אבל אני גם מוכן לתרום פרו בונו מניסיונים מבחוץ, למי שירצה חומרים, לשבת, להידבר עם כל מי שרוצה, אבל לא כשאומרים לי, טוב, אנחנו עכשיו עם אקדח על השולחן, ורצים בבליץ של 5 ימים, אם לא תסכים, לא טוב ולא להתפשר, אז אנחנו ממילא נעביר את מה שאנחנו רוצים. לא ככה בונים חוקה.
כן, האמת יש לנו עוד הרבה מאוד שנים לחיות ביחד, והתיקון הזה, אני חושב, הוא לא התיקון האחרון שיעבור בחוקה המאוד פריחה הזאת של מדינת ישראל, ומאוד כדאי שנתקדם לכיוון של תרבות פוליטית דמוקרטית, עם הרבה יותר דיונים, הרבה יותר קשובה, שכשמישהו מארגן כנס, הוא באמת מזמין את הצד השני, לא בשביל לעשות שורטים בטוויטר, בשביל להראות, הראינו לו, ובאמת, אני חייב לומר, שהשיחה הזאת שלנו, הייתה נעימה לי מאוד, הרגשתי שלמדתי הרבה, שהדיון בינינו היה כנה ופתוח, ואני מאוד מקווה שהמאזינים גם ירגישו כמוני, ואנחנו נפגש לשיחה נוספת.
תודה, גם אני נהניתי מאוד.
תודה, להתראות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.